בואי נדבר רגע על משהו שמבחינת הרבה אנשים הוא פשוט, כאילו, השגרה הכי בסיסית של החיים. במבט ראשון, או תכלס, בביס ראשון, איסור אכילת בשר וחלב נראה כמו עניין קולינרי טהור, נכון?
כן, לגמרי. עבור רוב האנשים ששומרים מסורת, זה אומר שתי מערכות כלים, הפרדה במקרר, מקסימום לחכות כמה שעות אחרי שניצל בצהריים לפני שאפשר לשתות קפה הפוך.
בדיוק. אבל הקטע הוא, תארי לעצמך מצב שבו מישהו בא ואומר שהעירוב של המרכיבים האלה של בשר וחלב זה לא רק עבירה לאיזה חוק תזונתי. הוא אומר שזאת פעולה שקורץ תיגר על מבנה היקום, שהיא אשכרה מזמנת כוחות אפלים.
שזה, תסכים איתי, נשמע קצת כמו תסריט של סרט פנטזיה או איזה מדע בדיוני.
לגמרי מדע בדיוני. אבל פה אנחנו נכנסים ללב הסערה של הצלילה לעומק שלנו היום. אנחנו הולכים לצלול לתוך טקסט מרתק שכתוב מתוך זעם אידיאולוגי של ממש. המחבר פשוט לוקח את הפסוק הזה, לא תבשול גדי בחלב אמו, והופך אותו למוקד של איזה מלחמת עולם פילוסופית.
מלחמה של ממש. תראה, הטקסט הזה בהחלט לא לוקח שבועים. הוא מתחיל מאירוע די ספציפי. המחבר מתאר איך הוא נתקל בסרטון של איזה דרשן פופולרי. הדרשן הזה מצטט תפיסות שמבוססות על ספר הזוהר, וכדי להבין למה זה כל כך הכעיס את המחבר, אנחנו חייבים רגע להבין את המכניקה של התפיסה המיסטית הזאת.
אוקיי, אז בוא נפרק את זה. מה בעצם הדרשן הזה אמר?
אז ככה. על פי העולם הקבלי, העולם מורכב ממערכת של כוחות מנוגדים. אז בשר, מעצם הטבע שלו, דורש חיטה, נכון? יש בו לקיחת חיים, סוג של צמצום. ולכן בעולם הסמלים הקבלי הוא מייצג את מידת הדין, שזה כוחות של גבורה ומשפט מחמיר.
שזה הגיוני. דין, משפט, לקיחת חיים.
נכון. ולעומת זאת יש את החלב. חלב זה שפע שניתן בחינם. על ידי האימא, כדי להזין את הוולד. אז באופן טבעי הוא סמל למידת הרחמים והחסד.
אוקיי, אז הניגודיות הזאת ברורה. כאילו, בשר זה דין, חלב זה חסד. אבל הטקסט הזה מהזוהר לקח את זה עוד צעד, לא?
כן, צעד ענק. הוא לא נשאר רק בפילוסופיה היסה הזאת. הטקסט טוען שברגע שמערבבים את שני החומרים הפיזיים האלה ביחד, בבישול או באכילה, יוצרים קצר חשמלי במערכת הקוסמית.
וואו, קצר חשמלי קוסמי.
ממש ככה. נוצר איזה חיבור מסוכן שמעורר את מה שמכונה שם הסיטרה אחרה, שזה הצד האפל או כוחות הטומאה, וזה מגיע לעזרה מאוד מאוד קיצונית.
שזה החלק הממש מטריד באותו סרטון, אם אני זוכר נכון ממה שקראנו.
לגמרי. נאמר שם שאם אדם אוכל בשר וחלב יחד, ואחר כך באותו פרק זמן הוא מביא ילד לעולם, אז הוא עלול להוריד לאותו ילד נשמה פגומה מהצד האפל הזה.
וואו, זה חתיכת מסע כבד להניח על כתפיים של כאילו צ'יזבורגר. וזו בדיוק הנקודה שבה המחבר של הטקסט שלנו יוצא למתקפה. הוא פשוט מכנה את הרעיונות האלה פגניים, הוא קורא לזה הבלים גמורים וכפירה גסה.
כן, המילים שלו מאוד חריפות. וכאן, תשמע, חשוב לי להניח איזה כלל יסוד לדיון שלנו.
ברור, בואי נבהיר את זה.
אנחנו לא באים פה להכליע בוויכוח התיאולוגי הזה בין מקובלים לרציונליסטים. זאת לא המטרה. המטרה שלנו היא לנתח את נקרא לזה הארכיטקטורה של הטיעון שהמחבר בונה.
כן, כי הוא אשכרה בונה פה קייס היסטורי.
בדיוק. שלב אחר שלב, מהפסוקים עצמם ועד להוגים של ימי הביניים, כדי להוכח שהאיסור המקורי נועד בדיוק כדי ללחם את התפיסות המאגיות האלה, ולא כדי לאשר אותן.
אבל רגע, תראי, המעבר הזה מחוקי מטבח מלשטוף צלחות למלחמה בכישוף, זאת קפיצה פסיכית, מאיפה הוא בכלל מביא את זה?
אז כדי להבין את זה, המחבר מתחיל מהדבר הכי בסיסי. הגיאוגרפיה של הטקסט, המיקום שבו הפסוק מופיע. התורה מזכירה את לא תבשל גדי בחלב אמו 3 פעמים.
אוקיי.
אבל, וזה אבל גדול, הסוד לא נמצא רק במילים עצמן, אלא בשכנים שלהם. בספר שמות, בפרשת משפטים ושוב בפרשת כי תשה, האיסור הזה מודבק ממש ישירות לפסוק שמדבר על הבאת ביקורים למקדש. ראשית ביקורי אדמתך תביא בית אלוהיך.
אהה, נכון.
ובפעם השלישית, שזה בספר דברים, זה מופיע ממש לפני הציווי על מעשרות של תבועה.
שזה קטע, אני זוכר כשקראתי את זה, זה פשוט נראה כמו כאילו אתה קורא תקנון אולימפי, ויש פרק שלם על ספורטיביות ורוח ההגינות, ופתאום באמצע יש נוסחה כימית ספציפית של סטרואיד שאסור להשתמש בו.
אנלוגיה מעולה.
כאילו, אם זה שם, זה לא כי הסטרואיד לא טעים, זה כי הוא מייצג את הרמאות ששוברת את כל המערכת. או במילים אחרות, זה ממש כמו למצוא מתכון לעוגת גבינה באמצע ספר הוראות של מזדה.
חכה לגמרי. ההקשר פה צועק שזה לא עניין קולינרי.
אז זה עניין חקלאי.
כן, חקלאי וטקסי. המחבר מסביר שהבורא לא גזר כן איזה גזירה תלושה. יש פה כוונה סמויה להרחיק את האדם ממחשבה מאוד מסוימת שקשורה להורדת שפע לתבועה.
אבל איזו מחשבה? פה נכנס החלק ההיסטורי שמאחורי הפסוק, וזה אולי אחד הדברים הכי מרתקים בטקסט הזה.
לגמרי. המחבר נשען פה על פרשני ימי הביניים, הרמב״ם, הרלב״ג, הספורנו. הרמב״ם במורה הנבוכים ממש מקדיש חרק ענק מהניתוח שלו למאבק באומה קדומה, הוא קורא להם הצבא או הסבים.
עובדי האלילים הסבים.
בדיוק. לא היו סתם איזו קבוצה פרימיטיבית שמשתחווה לבול עץ? לא. לפי הרמב״ם, זאת הייתה תרבות שלמה שראתה ביקום מערכת מכנית, כוכבים, מזלות, והם האמינו שעם הטקסים הנכונים, שזה מגיה, לחשים, הם אפשר אשכרה לאלץ את הכוחות האלה להוריד להם שפע.
אשכרה ההקרים של היקום, כאילו הם חיפשו את הצ'יט קוד הזה שפורץ את חוקי הטבע כדי שיצמחו להם יותר עגבניות או חיטה.
נכון. וכאן נכנס הספורנו וחושף מה בדיוק היה הקוד הזה. לסבים היה טקס פריון מרכזי, ממש בעונת האסיף, כשהיו אוספים את התבועה. הטקס כלל לקיחת גדי רך ובישול שלו בתוך החלב של אמו.
וואו, זה פשוט אחד לאחד הפסוק. ומה הייתה הלוגיקה המאגית שלהם שם?
אז תראה, חלב אם זה תמצית כוח החיים והזנה, נכון? והגדי מייצג את הפרי, את התוצר. כשהם בישלו אתם יחד, הם חשבו שהם עושים כישוף סימפטי, משהו שיחפה על הטבע להמשיך להפרות את העדרים. הם באמת האמינו שזה שואב שפע מלמעלה לשדות שלהם.
אוקיי, אז עכשיו הפסוק של התורה מקבל תמונת מראה הפוכה לגמרי. במקום לעשות טקס קסמים כדי, כאילו, לסחוט הצלחה מהאלים, התורה אומרת, ראשית ביחורי אדמתך, תביא.
בדיוק. ההצלחה לא באה מכישוף, היא באה מהבורא. כשאתה מצליח, אתה לא חוגג את זה שאתה שולט בטבע, אתה לוקח את הפרי הראשון, הולך למקדש ואומר תודה.
זו הכנעה במקום ניסיון שליטה.
נכון. וזו הסיבה שהאיסור נמצא ממש ליד הביחורים. יש שתי דרכים להתייחס לשפע. הדרך של הסבים, שזה כישוף ושליטה, והדרך של התורה, שזה תודה והכרה בבורא.
תשמעי, הכל טוב ויפה היסטורית, אבל יש פה משהו שמציק לי, וזה סוג של אתגר לכל הטיעון הזה.
בוא נשמע.
אם הבעיה היה הטקס הספציפי ההוא של הסבים שרצו יבוא לפני אלפי שנים, למה המחבר כל כך זועם על טקסטים קבליים של ימינו? הרי תכלס, אף אחד שאני מכיר לא יוצא היום לגינה עם סיר של עז כדי שהלימונים יצמחו יותר טוב. הסבים נכחדו.
שאלה מעולה, וזה פוגע בול בלב הפולמוס של הטקסט. המחבר אומר שהאלילות הזאת, המגיה הקדומה, היא לא נעלמה. היא פשוט הלכה למעצב אופנה והחליפה צורה. היא לבשה לבוש יהודי.
לבוש יהודי. מה זאת אומרת?
כמיעות, סגולות, אופת נגד עין הרע, וחלק מהתורות המיסטיות. המחבר טוען שחלק מהספרות הזאת החזירה את תפיסת השיתוף. האמונה שאם תשים איזה ביצה מתחת למיטה, או תדליק בדיוק שבעה נרות ותגיד איזה לחש, אתה יכול כאילו להוריד שפע מלמעלה.
אז זה בעצם אותו מנגנון של הסבים, רק בלי הגדי. אני תמיד אומר שזה כמו, כאילו אנשים תופסים את אלוהים כמו איזו מכונת משקעות אוטומטית.
יו, זאת השוואה כל כך מדויקת.
כאילו, אם רק תכניס את המטבע הנכון, הלחש הנכון, צירוף האותיות הסודי, המכונה פשוט חייבת להוציא לך את הפחית שרצית. פרנסה, בריאות, זיווג.
כן, והמחבר טוען שהתפיסה הזאת שאפשר להפעיל מניפולציה על האל, זו עבודה זרה, גם אם היא עטופה בפסוקים של תהילים. הוא מביא הוגים ענקים שיגבו אותו, כמו רבי אליהו דל מדיגו מהמאה ה-15 ורבי יעקב אנטולי.
מה הם אומרים בעצם?
דלמדי כותל בצורה הכי חדה. בני אדם לא יכולים לפעול בעליונים. אלוהים פועל במציאות, לא אנחנו בו. ואנטוני לוקח את זה לעניין המטווחים. למשל, להתפלל למלאכים כדי שיעבירו את התפילה הלאה. כמו הפיוט המוכר, מכניסי רחמים, מכניסו רחמים לפני בעל הרחמים.
שזה פיוט ששרים בהרבה בתי כנסת.
נכון. ולפי אותם הוגים, זו חציית קו אדום ומסוכן של עבודה זרה. לחפש שיטות לעקוף את הקשר הישיר עם הבורא.
זה מטורף שזה פולמוס שקיים עד היום. ויש בטקסט עוד רמז היסטורי מגניב למאבק הזה, משהו מהפרשה של זמרי ופנחס.
או, זה מרתק, ספר על זה.
אז כולנו זוכרים את הסיפור מספר במדבר, זמרי בן סלוע, חוטא עם כזבי בצור, ופנחס הורג את שניהם. עכשיו, כשהמשנה במסכת סנהדרין מתארת את ההלכה הזאת, היא משתמשת בניסוח נורא מוזר. היא אומרת, הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו.
והשאלה היא, למה הרמית? נכון, הרי היא בכלל הייתה מדיינית.
בדיוק. מאיפה הגיע הארם פתאום?
כי ארמית זה לא רק מיקום גיאוגרפי. במסורת עולם הארמיות זה סמל. לבן הארמי למשל מתואר כמישהו שמחזיק בטרפים, שזה פסלונים למגיה וכישוף. אז המשנה מרמזת שהחטא הגדול פה לא היה רק התבוללות או פריצות, אלא זה היה ייבוא של עולם הכישוף הארמי אל תוך עם ישראל.
הכנסת טומאת האלילות ממש למחנה... וזה מתחבר גם לפעולת צנזורה שהרמב״ם עשה, שזה בכלל העיף לי את המוח שקראתי.
כן, הצנזורה על הקוסם.
המשנה אומרת, המקלל בקוסם והבועל הרמית. הכוונה לאדם שסוחר מחשף כדי לקלל מישהו. אבל כשהרמב״ם פוסק את ההלכה הזאת במשנה תורה, הוא משמיט את המילה בקוסם, הוא פשוט חותך אותה.
והמחבר מביא את הרב יוסף קפח, שמסביר שזאת השמטה מכוונת. הרמב״ם מסרב, פשוט מסרב, לתת לגיטימציה למילה קוסם.
כי בעיניו אין כזה דבר.
נכון, מגיה לא עובדת, זה רק אחיזת עיניים. ואם הוא היה משאיר את הניסוח המקלל בקוסם, אנשים היו אומרים, אז התורה אוסרת את זה כי זה כוח מסוכן שצריך לפחד ממנו. והרמב״ם אומר, לא, אל תפחדו, כי זה שקר, אין לזה שום כוח אמיתי.
וואו, איזו תפיסה רציונלית חזקה. אבל, וזה אבל גדול, אם אנחנו מבינים שהכל פה זה מלחמה היסטורית בטקס מגי ספציפי של הסבים ההם, אז למה התורה שבעל פה בנתה כזאת חומה ענקית?
מה זאת אומרת?
כאילו, היום ההלכה אוסרת לאכול עוף עם חלב, או לאכול בורגר מפרה יחד עם גבינה. עוף בכלל לא נותן חלב, ואף סבי לא עשה טקס פריון עם ההמבורגר של מקדונלדס. אם כל המטרה זה לא לחכות טקס ספציפי, אז למה לאסור כל שילוב אפשרי של בשר וחלב בעולם?
שאלה מצוינת שמכניסה אותנו לתוך הפסיכולוגיה של ההלכה, של מה שנקרא עשיית סייג, או בניית חומות. המומחים, כמו רב סעדיה גאון ואבן עזרא, מסבירים שהמסורת הרחיבה את הדין כדי לעקור את הרעיון לגמרי. לא רק את המעשה, אלא את התודעה.
זאת אומרת שלא נתקרב אפילו קצת.
בדיוק. הנטייה שלנו, כבני אדם, לחפש פתרונות קסם במציאות כאוטית, היא נטייה כל כך עצומה. אם היו אוסרים רק בישול גדי ממש בחלב של אמא שלו, אנשים היו מערבבים סוגים אחרים, ועדיין, האסוציאציה לכישוף הייתה נשארת. הזיכרון של הטקס היה נשאר באוויר.
אז כדי להרוג את הדמיון שמוביל לכישוף, סוגרים הכל. אוסרים בישול אפילו בלי לאכול. אוסרים מענה מהאוכל. ממש בליית חומת סין מסביב לסיר.
ממש. וזה רק מראה עד כמה חכמים הבינו, עד כמה עמוק יצר המגיה טבוע בנו. כשבן אדם במשבר, כשיש לו בעיה כלכלית או רפואית, הוא יחפש את הקמה הכי קרוב כדי לקבל אשליה של כוח. והתורה רוצה לחתוך את זה.
אז בואי ננסה רגע לאסוף את כל הקווים המטורפים שרצו כאן היום. התחלנו מדרשה מודרנית על הזוהר ועל שדים, קפצנו לתרבות הסבית שבישלה גדיים כדי לשלוט בטבע, וראינו איך הוגים כמו הרמב״ם והספורנו מסבירים שחוקי הכשרות הם בכלל פולמוס פילוסופי עצום נגד עבודה זרה.
ומאבק באשליה שאנחנו יכולים לנהל את העולם.
בדיוק. אז לא רק חוקי מטבח, אלא הכרזת עצמאות רעיונית מכשפים וממגיה.
וזה מה שמראה לנו עד כמה טקסטים עתיקים הם בעצם ויכוח חי. זה רלוונטי לכל מי ששומע אותנו ומקבל החלטות. מאיזה מקום לפעול? ממקום של לקיחת אחריות על החיים, או מחיפוש אחרי פתרונות קסם אינסטנטני.
שזה מוביל אותי למחשבה קצת פרובוקטיבית לסיום. הרי אמרנו שהסבים כבר לא קיימים, והטקסים נעלמו. אבל אפשר לחשוב, האם בעולם החילוני והמודרני שלנו לא יצרנו בעצם סוג חדש של מגיה?
מעניין, למה אתה מתכוון?
למשל, ההתמכרות המטורפת הזאת שלנו לאלגוריתמים, או האמונה שאם רק נמצא את הטריק הזה ברשת, איזה לייפק, נצליח לשלוט בבריאות שלנו, בפרנסה שלנו. כאילו, אולי כל הניסיון הזה לשלוט בטבע דרך טכנולוגיה עיוורת, הוא פשוט הגרסה העדכנית שלנו ללבה של גדי בחלב אמו.
נקודה למחשבה.
לגמרי. אז מסתבר שהדרך להבין את הפסיכולוגיה של עצמנו היום עוברת לפעמים דרך הסירים והחוקים הכי עתיקים שיש.